שלום. לכבוד ספירת העומר ולג בעומר, ניקח סוגיה במסכת שבת, שסופה מספר את המעשה ברבי שמעון בר יוחאי, בריחתו למערה, וכל העניין שקשור באופן ישיר כמובן לסיפור מרד בר כוכבא. אבל נתחיל היום בסוגיה שקודמת לכך, שבה מתווכחים חכמים על משמעותה של מחלת ההזכרה. המחלה הזאת, הזכרה או הזכרה, היא מחלה שנזכרת כמה פעמים בחז"ל כמחלה קשה שמביאה עד מוות, מגיפה בעצם, כלומר מחלה שקל מאוד להידבק ממנה. יש כמה תיאורים שלה שכולם, מחנה המשותף בין כולם, שהמחלה באופן דומיננטי מופיעה בפה. היא מחלת פה שיש לה ביטויים שונים. מה בדיוק המחלה הזאת? אין הכרעה גמורה בעניין הזה, אבל חוקרים, תלמידי חכמים שמבינים קצת ברפואה, סוברים בדרך כלל שמחלת ההזכרה היא הדיפטריה הידועה בימינו, שיש נגד החיסון ולכן היא נדירה מאוד, או לפחות לא כל כך נפוצה, וקרויה בעברית קרמת. שוב, זו מחלה שהמוקד העיקרי שלה הוא בפה, דלקת חריפה שמתרחשת בפה, ובסופו של דבר יכולה להביא עד כדי מוות, על ידי אוטם שריר הלב או דברים מסוג זה. ידועה הסוגיה במסכת יבמות בדף סמך ב', שם מסופר על 12,000 זוגים שהעלו לרבי עקיבא מגבת ועד אנטיפטרס, וכולן מתו בפרק אחד לפני שלא נהגו כבוד זה בזה, והיה העולם שמם. זאת אומרת, מדובר על 12,000 חברותות, סך הכל 24,000 תלמידים, שמתו בזמן אחד קצר, והגמרא מבארת מיד, תנא כולם מתו מפסח עד עצרת. זהו האסון של מות תלמידי רבי עקיבא, שבגללו אנחנו נוהגים מנהגי אבלות מסוימים בימים האלה של ימי ספירת העומר, והגמרא קושרת את זה לזה שהם לא נהגו כבוד זה בזה. בסיפור בגמרא אין קשר, אין זיקה ישירה לפחות, בין מותם של תלמידי רבי עקיבא לבין המרד שקרה אחר כך, שבוודאי מתו בו רבים רבים מבני ישראל, וגם תלמידי רבי עקיבא שהיה תומך מובהק במרד, במרד בר כוכבא, ואפילו קרא לבר כוכבא מלך המשיח, זיהה בו פוטנציאל של מלך המשיח, בוודאי שרבים מתלמידיו היו שותפים במרד גם באופן מעשי, ולכן יש אומרים, יש חושבים, שתלמידי רבי עקיבא מתו במלחמה, מתו בקרב. אבל בגמרא אין שום מידע, אין שום אינפורמציה על העניין הזה. להפך, הגמרא שואלת בהמשך, אמר רב חמא בר אבא ואיתם רבי חייא בר רבין, כולם מתו מיתה רעה, והיא שואלת, מהי אותה מיתה רעה, מהי היא? ורב נחמן, שכמובן חי הרבה דורות אחרי רבי עקיבא, מוסר שאותה מיתה רעה היא אזכרה. הם מתו במגפה שנקראת אזכרה. מאיפה רב נחמן יודע את זה? אולי יש לו מסורת היסטורית שכך באמת היה. אולי לא מסורת היסטורית, אולי יש כאן איזו השערה תיאולוגית או אחרת. את זה נברר תוך כדי לימוד הסוגיה במסכת שבת. עכשיו אנחנו פותחים במסכת שבת בדף למד ג' עמוד א', וקוראים שם בגמרא תנו רבנן אזכרה באה לעולם. מי שרוצה להחזיק מולו גמרא פתוחה יכול לפתוח מסכת שבת בדף למד ג' עמוד א' ולחפש דיבור המתחיל תנו רבנן אזכרה באה לעולם על המעשר. אז שיטת החכמים כאן, תנא קמא, שבגלל שאנשים לא מפרישים מעשר, מגיפת האזכרה באה לעולם, אין הסבר מה הקשר בין מעשר לאזכרה. רבי אלעזר ברבי יוסי אומר, הלשון הרע, כלומר לשון הרע גורמת לאזכרה. כאן יש ניסיון להסביר, רבה, ואיתה עם הרבי יהושע בן לוי, אם תאמר רבי יהושע בן לוי, מה יקרא, מה הפסוק שמבסס את הקשר בין לשון הרע לבין האזכרה? הפסוק אומר, והמלך ישמח באלוהים, יתהלל כל הנשבע בו, כי יסחר פי דוברי שקר. דוברי שקר הם אלה שמדברים שקר אחד על חברו, כלומר לשון הרע, ועליהם נאמר כי יסחר פי, כלומר, יש כאן רמז לאזכרה, הפה נסקר, לכן כנראה הוא סובר שהמחלה הזאת נקראת אזכרה, והנה ראיה שאזכרה באה לשון הרע. כמובן שהפסוק רק מבטא או מסמן את הזיקה שרבי אלעזר ברבי יוסי חשב שהיא יסודית יותר, שהיא מהותית בין לשון הרע לבין אזכרה. אבל נמשיך לקרוא לפני שאנחנו מבארים את זה, נמשיך לקרוא בגמרא ונראה שיש גם דעות אחרות לגבי השורש הרוחני של המחלה הקרויה אזכרה. היא באה אליהו, נשאלה שאלה בגמרא, רבי אלעזר ברבי יוסי, הלשון הרע כאמר, הודיל מאף הלשון הרענה מכאמר. כלומר, האם חולק רבי לזר ברבי יוסי לתנא קמא וסובר שאזכרה באה דווקא הלשון הרע ולא על מעשר, או שהוא חושב שהיא באה גם הלשון הרע. כדי לענות לשאלה הזאת, הגמרא מספרת סיפור ארוך שיקרב אותנו לריאליה, להיסטוריה של הימים שקודמים למרד בר כוכבא. תשמע, בו שמע. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היה שם רבי יהודה ורבי אלעזר ורבי יוסי ורבי שמעון. נשאלה שאלה זו בפניהם, מכה זו מפני מה מתחלת בבני מאיים וגומרת בפה? לפי הקשר השאלה, מכה זו היא האזכרה. כן, לכן הגמרא הביאה את זה כאן. מדוע יש התחלה בבני מאיים? בני מאיים, הכוונה כנראה חלל הבטן בכלל, וכנראה שיש איזה סימפטום של המחלה שקשור בבטן. לאו דווקא המאיים, כמו שאנחנו קוראים לזה, מאיים זה שם כללי לכל מה שנמצא בחלל הבטן, והיא גומרת בפה. זו מחלה שמופיעה, כפי שאמרנו קודם, גם בפה. אז למה כך היא מופיעה בגוף? נענה רבי יהודה ברבי אלי ראש המדברים בכל מקום ואמר, אף על פי שכליות יועצות ולב מבין ולשון מחתך וגומר. כלומר, העיקר הוא הפה, מפני שבסופו של דבר, כשאדם, כך צריך להבין לפי ההקשר, כשאדם אומר דברים רעים על חברו, כשאדם מדבר לשון הרע, אז נכון שהוא חושב על זה לפני כן, ונכון שאולי הוא מרגיש את זה לפני כן, אבל העיקר הוא הפה. הפה גומר, והמלאכה, במקרה הזה המלאכה הרעה ורע, נקראת על שם גומרה, על שם הפה, וכיוון שחטא לשון הרע עיקרו בפה, הרי שגם הביטוי הפיזי שלו הוא במחלה שעיקרה בפה, מחלת האזכרה. ולרבי אליעזר ברבי יוסי יש כאן דעה אחרת. נענה רבי אליעזר ברבי יוסי ואמר, מפני שאוכלים בדברים טמאים, כיוון שהפה אוכל דברים טמאים, הלשון אוכל את דברים טמאים, בגלל זה המחלה פוגעת בפה. דברים טמאים, שואלת הגמרא, סלקא דעתך, חולה על דעתך שמחלת האזכרה באה על דברים טמאים, האם מחלה נפוצה כזאת, כמו האזכרה, הרי כנראה כשהשאלה נשאלה, היא נשאלה לפני שהייתה מגפה נפוצה של האזכרה. האם מחלה נפוצה כזאת אפשר להאשים בה את בני ישראל שהם אוכלים דברים טמאים? האם עבירה כזאת נפוצה בישראל, דבר כזה איננו עולה על הדעת? אלא מתקנת הגמרא שאוכלים בדברים שאינם מתוקנים, לא דברים טמאים ממש, לא נבלות ולא חזיר, אלא דברים שאינם מתוקנים, הכוונה כנראה, כמו שאמר התנא קמא, שאוכלים דברים שאינם מוסרים, או אולי אוכלים דמאי, בכל אופן לא דברים שאינם, לא דברים שהם טמאים ממש. האבון, איך שלא יהיה, נקשר לדעת רבי עזר ורבי יוסי באכילה. לרבי שמעון בר יוחאי יש דעה אחרת, לגמרי אחרת. נענה רבי שמעון ואמר, באבון ביטול תורה. העבירה שבגללה מתים באזכרה זה ביטול תורה. אמרו לו, נשים יוכיחו. נשים לא חייבות בלימוד תורה, והן גם חולות באזכרה. ענה להם רבי שמעון שמבטלות את בעליהן, בגלל שיש להם אחריות עקיפה על ביטול תורה, אז גם הן סובלות מהמחלה. נוכרים יוכיחו, כלומר נוכרים בכלל לא מצווים על לימוד תורה, ולכאורה אין להם גם אחריות על ישראל. בכל זאת, הגמרא עונה, רבי שמעון עונה שמבטלים את ישראל. כלומר, הם גורמים באופן עקיף לכך שישראל לא ילמדו תורה בצרות שהם גורמים לישראל, ולכן גם הם חולים. תינוקות יוכיחו, כלומר גם התינוקות חולים באזכרה, בדיפטריה. תינוקות ודאי לא חייבים, ואין עליהם בכלל אשמה, שהרי הם לא חייבים במצוות. עונה רבי שמעון שמבטלים את אביהם, למרות זאת, הוא אומר, כן, גם לתינוקות, אפילו שהם לא חייבים במצוות, יש להם אחריות, כי הם גורמים בפועל, הם גורמים ביטול תורה לאביהם, ולכן גם הם חולים באזכרה. תינוקות של בית רבן יוכיחו, תינוקות של בית רבן הרי לומדים תורה, ועליהם אי אפשר לומר שהם מבטלים מישהו מתלמוד תורה, אז איך אפשר לומר שאזכרה באה על ביטול תורה, אם גם תינוקות של בית רבן חולים באזכרה? כלומר, נסתר הקשר הסיבתי של סיבה ותוצאה בין הפגם הרוחני שקרוי ביטול תורה לבין התוצאה שלו שנקראת אזכרה. אז הגמרא אומרת כאן תשובה אחרת, התם כדי רבי גוריון, דאמר רבי גוריון ויתם רבי יוסף ורבי שמעיה, בזמן שהצדיקים בדור, צדיקים נתפסים על הדור. אין צדיקים בדור, תינוקות של בית רבן נתפסים על הדור. כלומר, כשיש חטא בדור, ורבי שמעון מזהה את החטא העיקרי כחטא ביטול תורה, לא תמיד כל הדור נענש, ולפעמים גם כשהוא נענש, גדוליו נענשים. האבון גורם לפגיעה בציבור כולו. הציבור נתפס כאורגניזם אחד, והוא נענש בבת אחת. ואיפה הוא נענש? במקום הכי כואב, במרכז שלו. מה המרכז שלו? הצדיקים. אבל אם אין צדיקים בדור, אז תינוקות של בית רבן, שהם העתיד, שהם הדבר היקר ביותר לציבור, הם אלה שנענשים או שדרכם הציבור נענש, ולכן גם תינוקות של בית רבן חולים באסקרה, ויש כאן פסוק שמוכיח את זה. אמר רבי יצחק בר זעירי ואמרי לה, אמר רבי שמעון בן עזירא, מה יקרא, מהו הפסוק שמנו אפשר ללמוד שאכן התינוקות נתפסים על אבון הדור ונפגעים בגלל זה? אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון, וגומר, ואמרינן, ואנחנו אומרים, מפרשים, מה זה עקבי הצון? גדיים הממושכנים על הרועים. כלומר, שהגדיים שהרועים אחראים עליהם, ממושכנים על הרועים, והם בנמשל תינוקות של בית רבן, שכאשר אין רועים בדור, אז הגדיים נענשים, הם הרי המשכון של הרועים, הם נענשים תמורת הרועים שלא נענשים. מסכמת הגמרא ואומרת, כיוון שכאן בסיפור רואים שרבי אלעזר ורבי יוסי אמר שאסקרה באה בגלל שאוכלים בה דברים שאינם מתוקנים, הסימן שהוא לא בא לחלוק על התנא קמא, אלא בא להוסיף גם לשון הרע. שמע מינה אף על לשון הרע נמי כאמר, שמע מינה, גם על זה הוא אמר. בכל אופן יש לנו שלוש דעות, מדוע באה אסקרה לעולם? דעה ראשונה שהיא באה בגלל אכילת דברים שאינם מתוקנים, ויכול להיות שזה זהה עם מה שאמר התנא קמא, שאמר על המעשר, הכוונה אותו דבר, כלומר שאנשים אוכלים בלי להפריש מעשר. והדעה השנייה היא לשון הרע, בגלל שמדברים לשון הרע, והדעה השלישית היא בגלל ביטול תורה. אני חושב שיש הנחת יסוד לכל התנאים כאן, כולם מניחים שאם יש מגפה או מחלה בעולם, צריך לחפש את הפגם הרוחני שלה, ותפיסת היסוד היא תפיסה פסיכופיזית שאומרת שמחלה היא ביטוי פיזי של פגם רוחני, וכאשר הפגם הרוחני קיים, אז הוא יבוא לידי ביטוי גם באירוע פיזי ממשי. וכיוון שכך, האירוע הפיזי צריך להיות קרוב או לסמן את המקור הרוחני שלו. כלומר, מחלה שמופיעה בפה צריכה להיות קשורה לחטא שישנו בפה. זאת ההנחה, נגיד, הנחת הגמול או הנחה הפסיכופיזית שבא לידי ביטוי כאן בהנחת הסוגיה, בהנחת התנאים. רק שנחלקו מהו אותו פגם רוחני שאפשר לייחס אותו לפה, שהפה מצווה עליו, שממילא אפשר להבין שההזכרה באה בגללו. הדעה הראשונה היא שהפגם הוא פגם של אכילה. לפה יש שתי פונקציות עיקריות, הוא מכניס והוא מוציא. הפה מכניס אוכל, זה תפקיד אחד שלו. מבחינה הזאת הוא שער מאוד מרכזי של חיי אדם, אבל בצד החלק השני של הפה, הדו סטריות שלו, בא לידי ביטוי בזה שהפה מדבר, הפה מוציא את מחשבותיו של האדם, הפה פועל על ידי דיבור. התנאים נחלקים איזה היבט של הפה הוא דומיננטי יותר, איזה זה הוא שאפשר לייחס לו את הגורם הרוחני למחלה הקשה הזאת. יש מי שאומר ביניהם, זה תנא קמא והברייתא הראשונה ורבי אלעזר ורבי יוסי, שאכילה אסורה או אי טהרה של האכילה או אי יכולת להתאפק כאשר אדם אוכל משהו שלא שלו, משהו שאיננו מתוקן, זה מה שגורם למחלה כזאת נוראה כמו אסקרה לבוא לעולם. ויש מי שאומר, לא האכילה הלא מתוקנת היא הבעיה, אלא הדיבור הלא מתוקן, לשון הרע הוא הבעיה. מי שמדבר דיבורים לא טובים, מי שמשתמש בפה שימוש לא נכון, גורם למחלה. וזה אולי היסוד של הרוחני של מה שנאמר כאן. כלומר, הקדוש ברוך הוא בורא לנו פה, בורא לנו איברים, הוא מורה לנו איך משתמשים בהם נכון. להשתמש נכון זה לא רק להשתמש נכון פיזית, זה לא רק לאכול בריא, אלא זה להשתמש נכון רוחנית. יש פונקציה רוחנית נכונה, מתאימה לכל איבר ואיבר. אם הפה מדבר דיבורים נכונים ולא מדבר דיבורים לא נכונים, אז הוא לא יכול. אם הפה לא מכניס לתוכו דברים טמאים, הוא לא יכול. אבל אם להפך, חלילה, הפה פועל באופן לא נכון, הוא מכניס חומרים לא נכונים, מכניסים בפנים בנזין לא טוב, שמן לא טוב וכו' וכו', בסופו של דבר הוא יתקלקל. והקלקול בא את הביטוי מה שאנחנו מכירים כמחלה. זאת התפיסה היסודית של חזל כאן. אבל רבי שמעון אומר משהו מעט אחר. גם הוא מחפש את האבון שקשור בפה, הרי ביטול תורה זה אבון שקשור בפה, אלא שכאן לא מדובר על שימוש לא נכון, אלא על היעדר שימוש, או שהפה מדבר אותו מדי דיבורים אחרים, דיבורים של חול, לא דיבורים של קודש, דיבורים של תורה. רבי שמעון רוצה לומר, לא רק שמדברים דברים של שקר, או דברים אסורים, או דברים פוגעניים, אז הפה יהיה חולה, אלא גם כשלא משתמשים בפה, זה התפקיד העיקרי שלו, כלומר ללמוד תורה, גם אז, חס וחלילה, הפה יכול להיות חולה. אבל צריך להבחין בין תפיסת רבי שמעון לבין התפיסות האחרות כאן, וזאת הבחנה חשובה. הרבה קושיות יש על רבי שמעון בגמרא, הם שואלים אותו, איך אתה יכול להגיד שאבון ביטול תורה הוא זה שגורם לכך שתהיה מחלת אסקרה? הרי הרבה מתים במחלת אסכרה שאי אפשר להאשים אותם בביטול תורה. נשים, נוכרים, ילדים, ונוקות של בית רבן וכו'. כל התשובות כולן דחוקות וכולן מצפיעות על אותו דבר. שאצל רבי שמעון הבעיה היא כללית יותר. בעצם מה שרבי שמעון רוצה לומר, שהחטאים שאתם מדברים עליהם, התנאים האחרים שבגללם אנחנו רואים את המגפה הנוראה הזאת, שוב כפי שאמרתי, כנראה שהדיון הוא על רקע זה שיש מגפה נוראה, החטאים האלה הם קטנים, הם שוליים, הם איזוטריים. יש חטא אחד חמור שהוא הסיפור העיקרי, ובגללו או שאנחנו עולים או שאנחנו נופלים וחולים חלילה, וזה החטא של ביטול תורה. ביטול תורה הוא החטא הגדול ביותר, הוא החטא הציבורי, הוא החטא של כנסת ישראל, וכשאין תורה בישראל, כשיש ביטול תורה בישראל, אז חלילה עם ישראל נתון לפגיעה, נתון למגפה. שיטתו של רבי שמעון כאן היא לא מקרית, אנחנו יודעים שרבי שמעון באופן כללי הוא המייצג המובהק בעולם של התנאים, של התפיסה של הטוטליות של תלמוד תורה, שתלמוד תורה הוא הכל. אדם שמתפלל, אדם שלומד תורה כל היום כולו, לא צריך להתפלל, אין לו מה להתפלל, כך בירושלמי. אין במסכת שבת, כן, שרבי שמעון, מישהו במדרגתו של רבי שמעון, שכל היום שלו הוא תורה, שהפה שלו מדבר רק דברי תורה, לא צריך לפנות פה לתפילה. רבי שמעון הוא זה שאומר שמי שתורתו אומנותו פטור לגמרי ממלאכה. הוא צריך רק ללמוד תורה, אין אידיאל של מלאכה, הכל הוא תורה, הכל ממוקד בתורה. בהמשך הדברים, בהמשך הסוגיה, בעזרת השם בשיעור הבא, נראה גם מביטויים אחרים של התפיסה הזאת של רבי שמעון בסיפור על בריחתו מהרומאים. בכל אופן, כשרבי שמעון מקשר את האסכרה לביטול תורה, הוא מבטא בזה את עמדתו העיקרית המרכזית, שתלמוד תורה הוא המעשה החשוב ביותר של הפה היהודי. הפה היהודי שלא לומד תורה, הפה הציבורי שלא לומד תורה, הוא פה פגום, ולכן הוא ראוי לעונש ברמת הציבור, ברמת הכלל, לא ברמת היחיד. כאן לא מדובר על איזה יסוד פסיכופיזי או פסיכוסומטי ישיר, אלא מדובר על תפיסה אידיאולוגית או מטאפיזית כללית, שתורה היא עיקר בשביל ישראל, וכשכנסת ישראל חוטאת בלימוד תורה, אז זה בא לידי ביטוי חלילה גם במגפה, גם בעונש. זו דעתו של רבי שמעון. מה הקשר בין כל השיטות האלה לבין מה שלמדנו בגמרא לפני כן ביבמות, שתמידיו של רבי עקיבא מתו באסכרה, הרי אם לא חטאו באף אחד מן החטאים שמדובר בהם כאן, לא באכילה של מחלות לא מתוקנים, לא בלשון הרע ולא בביטול תורה. אז או שנאמר שיש שם שיטה אחרת, שרב נחם באמת סובר שאסכרה יכולה לבוא לעולם גם על עניינים אחרים, או שנאמר שהתיאור העמום יחסית שלא נהגו כבוד זה בזה, אולי מסתיר תפחיים, חושף תפח אבל מסתיר תפחיים, והתפחיים הם לשון הרע שהייתה בין התלמידים, ביטול תורה שנגרם בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. כלומר, אולי היסודות הפגומים שהיו קיימים בין תלמידי רבי עקיבא קשורים ללשון הרע ולביטול תורה שנזכרים כאן אצל תלמידי רבי עקיבא, אצל רבי שמעון, שהוא בעצמו תלמיד רבי עקיבא, והוא מקשר את זה לביטול תורה, וקשה לחשוב שרבי שמעון, כשהוא מדבר על הסיבה של אסכרה, לא חושב על החברים שלו, על התלמידים של רבי עקיבא, למה זה בא לעולם, אולי גם עליהם הוא חושב, וגם התנאים האחרים שנמצאים כאן, רבי יהודה ורבי לזר ברבי יוסי, הם תנאים שלומדים אצל רבי עקיבא, וגם הם מנסים להסביר את אותו דבר עצמו, לכן ייתכן שמה שכתוב שלא נהגו כבוד זה בזה, קשור באיזשהו אופן או לביטול תורה או ללשון הרע, כלומר ליחס לא נאות בין איש לרעהו, לעין רעה שנתנו תלמידים אחד בשני, ושלכן באה עליה המגפה הנורא. זהו הסיפור של האסכרה, שהוא סיפור שמלמד לנו באופן כללי, כמו שאמרנו, על תפיסה של חז"ל שביטויים גופניים שליליים, כמו מחלות או מגפות, הם תוצאות של פגמים רוחניים, של שימוש לא נכון באיברים שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. אנחנו מכירים את התפיסה הזאת היטב, למשל מהתפילה זכה של ערב יום כיפור, שבה אנחנו מבקשים לתקן תיקון רוחני כל אחד מן האיברים, גם נותנים לזה ביטוי גופני, כן, בתענית. אנחנו מבינים שיש שימוש נכון, יש שימוש אמיתי בכל איבר, וששימוש לקוי, רוחנית או מוסרית, יכול חייה להביא לידי מחלה. האם ניתן לגזור זיקה ישירה כזאת, כן או לא? יכול להיות שכן, אבל גם אם לא, כמו שמוצאים בשיטת רבי שמעון, יש גם זיקות עקיפות, יש אחריות עקיפה, יש עונש שבא על הכלל ולא על הפרט, צדיקים או ילדים, תינוקות של בית רבן, נתפסים באבון הדור. בכל אופן יש זיקה בין הפגם הרוחני לבין הביטוי הפיזי שלו, זיקה מסוימת. ההמשך של הגמרא מדבר באירוע אחר שהיה בין התנאים תלמידי רבי עקיבא. הפעם השלישייה מורכבת מרבי יוסי בעצמו ולא מרבי אלעזר ברבי יוסי שהופיע בשלישייה שלפני כן. נאמר על זה רק מילה היסטורית. הסיפור כאן הוא כשנכנסו אבותינו לכרם ביבנה, אבל השמות שנזכרים הם שמות שאנחנו מכירים אותם בעיקר מתקופת הגליל, כלומר התקופה שמגיעה אחרי מרד בר כוכבא, כשהמרכז ביבנה נחרב. רבי יהודה, רבי שמעון ורבי יוסי, ודאי רבי אלעזר ורבי יוסי, הם גדולי התנאים בדור הסנהדרין בגליל, באושה, בציפורי ואחר כך בטבריה. הרי הם תלמידי רבי עקיבא הצעירים ששרדו אחרי המרד ושהמשיכו ללמד תורה בישראל והעמידו קרנה. כאן הסיפור מספר על נכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אבל רבותינו כאן זה לא הדור של רבי עקיבא, רבי ישמעאל, רבי אלעזר ונזריה ואחרים, אלא זה הדור הבא, הדור של תלמידי חכמים הצעירים. יכול להיות שמדובר כאן בסוף ימי יבנה, כלומר, איזה אירוע מהתקופה האחרונה, ושלכן הוא גם קשור באמת למרד, למצב של התלמידים בדור האחרון, והשלישייה הזאת היא שלישייה דומיננטית, שלישייה מנהיגה, שמנסה אולי להסביר מה קורה, מדוע, במקום שנזכה לאיזה סייעת הדשמאיה, במקום שנזכה לברכה, אנחנו רואים פתאום שיש מגיפה נוראה ועם ישראל סובל. אז רבי יהודה, רבי שמעון, רבי עזר ורבי יוסי, ורבי יוסי מנסים להסביר את זה, מנסים לתת לזה טעם רוחני. טעם שמזכיר לנו כמובן מה שחזל אומרים, שגם בית המקדש השני, המרד שבסופו, המרד הגדול כפי שהוא קרוי, נכשל בגלל שנאת חינם. לגבי שנאת חינם, בסוף בית שני יש לנו ידיעות היסטוריות, יוספוס פלביוס מספר איזה שנאת חינם נוראה הייתה בירושלים, וגם חזל מספרים במדרשים שונים על שנאת החינם שהייתה בירושלים. לגבי תלמידי רבי עקיבא, למעט אותו משפט בודד שמוכר לכולם, שהם לא נגעו כבוד זה בזה, אנחנו לא יודעים כלום, אין לנו שום עדות היסטורית או אחרת על פגמים רוחניים, מוסריים, חברתיים שנפלו ביניהם, ואין לנו אלא לתפות את הדברים במה שאנחנו רואים כאן, בגמרא ביבמות, שהתנאים הבינו שאבון של לשון הרע, של ביטול תורה או של היעדר כבוד, הוא זה שגרם למגיפה הנוראה בין תלמידי רבי עקיבא, בין אם היא מגיפה שקשורה למלחמה, בזמן המלחמה, או מגיפה אחרת. מסתבר שהדברים הם צריכים להיות מיוחסים לסוף התקופה של יבנה, קרוב לתקופת חורבן ביתר וחורבן יבנה במרד בר כוכבא הגדול. מכאן אנחנו עוברים לסיפור השני, הסיפור של רבי שמעון, רבי יהודה ורבי יוסי שיושבים שוב ביבנה ומתווכחים על יחסם לרומאים. הגמרא שואלת, ועמי קראו לראש המדברים בכל מקום, מדוע קוראים לרבי יהודה ורבי אלעי ראש המדברים בכל מקום? והיא מספרת, דיית ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, זה אותה שלישייה, רק רבי יוסי מחליף את בנו רבי אלעזר, כולם תמידי רבי עקיבא, אז הם ישבו יחד ודנו, ויתיב יהודה בן גירים גבר, והיה שם תלמיד ששמו יהודה בן גירים, שהוא ישב איתם. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהם של אומה זאת, תקנו שווקים, תקנו קשרים, תקנו רחצאות. רבי יהודה מתבונן מסביב על מעשיהם של הרומאים, של האימפריה הגדולה, ואומר, הנה, ראו איזה ציוויליזציה מופלאה הם הקימו, שווקים, גשרים, מרחצאות, כלומר הם דואגים גם להיבטים החברתיים, גם להיבטים הכלכליים וגם להיבטים הגופניים, היבטים חברתיים, גשרים, אנשים יכולים לעבור ממקום למקום, להיות בקשר, היבטים כלכליים, תקנו שווקים, מפתחים את המסחר, דואגים לפרנסתנו, תקנו מרחצאות, כלומר הם דואגים גם להיבט הגופני, הפיזי שלנו. אז יש כאן איזו ציוויליזציה מפותחת, שיש לה תפיסה רחבה, של התפקיד של שלטון, של האחריות שלו כלפי הקהילות השונות, כלפי היחיד, רבי יהודה ברבי אלעי מעריך את זה. מספר את הברייתא שרבי יוסי שתק, רבי יוסי לא אמר כלום. למה הוא שתק? אני רואה אמביוולנטי ביחס שלו לפעולה של הרומאים, והאמביוולנטיקה שלו מוסברת על ידי המתח או המחלוקת שבין רבי שמעון לבין רבי יהודה. מה סובר רבי שמעון? ענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר, אומרת הגמרא, כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמם. תקנו שווקים לא שיבהם זונות, מרחצאות לעדן בהם את עצמם, קשרים ליטול מהם מכס. הוא חוזר על אותם תחומים שציין רבי יהודה כתחומים שהרומאים פיתחו, שהציוויליזציה שלהם פיתחה, באותם תחומים עצמם הוא אומר, הכל נעשה אלא לצורך עצמם. כלומר, אין כאן אלטרואיזם וגם לא איזה מדינאות נשגבת, אלא פשוט דאגה לעצמם, ולכן אנחנו לא צריכים להעריך את זה, זה לא נדיבות, זה לא שלטון האור, אלא אגואיזם מלכותי צרוף. ככה רבי שמעון סובר. ההמשך של הסיפור מקרב אותנו לסיפור הבריחה של רבי שמעון. הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, ונשמעו למלכות. אמרו, יהודה שאילה יתעלה, יוסי ששתק יגלה לציפורי, שמעון שגינה יהרג. לגבי עניינו של יהודה בן גרים זה, מה סיפר, למה סיפר, שנדבר בעזרת השם בשבוע הבא. בכל אופן, אנחנו רואים שהדברים שלהם הגיעו למלכות, והתוצאות הן ברורות. יהודה שאילה, יש כאן מדרש שמו, רבי יהודה ברבי אילה, יהודה שאילה, יתעלה, ולכן הוא נקרא ראש המדברים בכל מקום, משום שהוא קיבל איזה הכרה כמנהיג על ידי הרומאים באותה תקופה. יוסי ששתק, יגלה לציפורי, רבי יוסי ששתק, יגלה לציפורי, למה יגלה לציפורי? אולי מפני שהרומאים רצו שהוא יישב באיזה מרכז אחר, לא במקום שהוא ישב בו קודם, אולי זה ילמד אותו משהו אחר על הרומאים, על היחס הנכון אליהם, קשה לדעת בדיוק. שמעון שגינה יהרג, כמובן, כיוון שדברי רבי שמעון יש בהם משום יותר מאשר ויכוח מאשר עם הרומאים, כמעט קריאת אגר, אולי אפילו קריאה נסתרת למרד, זלזול, הרומאים לא יכולים לקבל את זה, ושמעון שגינה יהרג. ואותנו מעניין יותר מאשר התגובה של הרומאים, מדוע נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון. אפשר לומר, כל אחד יש דעה אחרת על הרומאים, רבי יהודה חושב שזו ציוויליזציה טובה, מוסרית, מפותחת, רבי שמעון חושב אחרת, אבל יכול להיות מאוד שהמחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון כאן משקפת נקודת מבט הרבה יותר פנימית, הרבה יותר כללית של שניהם, על מעשיהם של אנשים בכלל, מבחינה זאת הרומאים הם רק דוגמה. למה אני מתכוון? יש הרבה מאוד מחלוקות בשס בין רבי שמעון לרבי יהודה בעניינים שונים, אבל יש שורה של מחלוקות שהולכת על אותה ציר, אני אזכיר מחמת הקיצור רק שתיים, ונסה להסביר איך הן קשורות למחלוקת אולי האידיאולוגית או הפוליטית של היחס לרומאים. אומר רבי יהודה, זה מחלוקת שנמצאת בכמה מקומות, שאם אדם עושה פעולה ובלי כוונה, יוצאת גם פעולה אחרת, מה שנקרא דבר שאין מתכווה, זה אסור. זאת אומרת, חייב אפילו, כן? שאתה לא יכול לעשות פעולה אם אתה יודע שתוך כדי זה פעולה מותרת, אם אתה יודע שתוך כדי זה תקרה פעולה אסורה, אתה תרחש פעולה אסורה, ואם אתה עושה את זה, אתה חייב. רבי שמעון אומר שדבר שאין מתכוון מותר. למשל, דוגמה בהלכות שבת, גורר אדם מיטה וספסל, גם אם הוא עושה חריץ בקרקע, שיש בזה משום מלאכת חרישה, כך נאמר במשנה, וזה כשיטת רבי שמעון, שרבי שמעון אומר דבר שאין מתכוון מותר, כלומר, גם אם אני יודע, גם אם יכול, אני יודע שיכול להיות, שעל ידי שאני גורר מיטה וספסל, יעשה חריץ בקרקע, ועל ידי כך אני אשם מלאכת חרישה, מותר לעשות את זה, כיוון שאני לא מכוון לזה, והפעולה הזאת היא מתרחשת במקרה דרך אגב, היא לא יזומה על ידי, ולכן דבר שאין מתכוון מותר. ואילו רבי יהודה אומר שבמקרה כזה חייב. נוסיף עוד מחלוקת ונסביר את המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון. המחלוקת השנייה היא לגבי דין מלאכה שאינה צריכה לגופה בשבת. מלאכה שאינה צריכה לגופה זה מלאכה שאדם עושה. היא למתת מלאכות, רק שהוא עושה אותה לא למטרה המקורית שלה או המטרה העיקרית שלה, אלא למטרה אחרת. למשל, הדוגמה שנמצאת במשנה, מה קורה אם אדם נפטר לו מת בביתו בשבת, והוא מוציא את המת לרשות הרבים. למה הוא מוציא אותו לרשות הרבים? לשמה הוא מוציא את לרשות הרבים? כדי שהוא לא יהיה בבית. זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, משום שעיקר מלאכת תוצאה זה כשאני מוציא דבר מסוים מרשות הרבים לרשות היחיד או להפך, כי אני רוצה שהוא יהיה באותו מקום. אדם שמוציא מת לרשות הרבים, לא מוציא אותו מפני שהוא רוצה שהמת יהיה שם, אלא מוציא אותו מפני שהוא רוצה שהמת לא יהיה בבית. כלומר, הוא רוצה לסלק אותו, ואז המטרה היא סילוק, ולא הנחת הדבר, הנחת החפץ, באותו מקום שאליו אני מוציא. כך שהמטרה, התכלית, היא תכלית אחרת מהתכלית הרגילה, העיקרית של המלאכה. ואז עולה השאלה, האם כאשר אדם עושה מלאכה באופן כזה, כלומר, שהיא אינה צריכה לגופה, לגוף אותה התכלית ש... היא התכלית הרגילה שלה, האם הוא חייב או פטור. לדעת רבי יהודה חייב, לדעת רבי שמעון פטור. מדוע לדעת רבי יהודה חייב? רבי יהודה אומר, מה זה משנה למה אדם מתכוון? תכלס, באופן אובייקטיבי, הוא עשה בדיוק מה שהתורה אסרה, הוא הוציא דבר מרשות היחיד לרשות הרבים. רבי שמעון אומר, המבט איננו רק אובייקטיבי, אנחנו לא שופטים רק את התכלס, את התוצאה. אנחנו שופטים מעשים, מעריכים אותם גם על פי הכוונות, גם על פי ההיבט הפנימי שלהם, הסובייקטיבי, ההתכוונותי שלהם. אם אדם הוציא את המת למטרה אחרת ממטרה שקבועה בתורה, עשה פעולה עם מטרה אחרת מזו שקבועה בתורה, הוא לא חייב, מפני שזו איננה המלאכה שהתורה אסרה. מה זאת אומרת? מלאכה זה לא רק העשייה עצמה, אלא גם הכוונה שלה, מה שעומד בשורשה, בשביל מה היא נעשתה, לשם מה היא נעשתה. אותו דבר גם בדבר שאין מתכוון, כן? כאשר רבי יהודה אומר חייב, מדוע חייב? מפני שמה אכפת לי שאדם עשה פעולה אחת והפעולה האחרת קרתה רק במקרה או דרך אגב? סוף סוף היא קרתה, הוא חרש. הוא הוציא מיטה וספסל, מיטה כיסא וספסל וחרש. ואילו רבי שמעון אומר, אבל הפעולה שהוא עשה לפי כוונתו היא רק להעביר אותה ממקום למקום, הוא בכלל לא התכוון לחרישה. זה שקרתה חרישה זה אמנם אירוע אובייקטיבי, אבל אי אפשר לייחס את זה לאדם, אי אפשר להעריך או לשפוט את המעשה רק לפי המבט האובייקטיבי, העובדתי. מה הקשר בין המחלוקות האלה לבין המחלוקת לגבי הרומאים? הדבר נראה די ברור. רבי יהודה אומר, אני בוחן את ההיבטים האובייקטיביים של הפעולות של הרומאים, ואלה בוודאי מוצלחים. זו ציוויליזציה מפוארת ומוצלחת. הם עשו הרבה דברים שבאופן אובייקטיבי, עובדתי, הם לטובתנו. העובדתיות מידע שיש כאן דבר טוב, ולכן צריך להעריך אותו. כמה נעים, כמה נעים, כמה נעים, זה מה שרבי יהודה אומר. אבל רבי שמעון אומר לו, ההיבט האובייקטיבי איננו עיקר, הוא רק קליפה של העשייה. צריך לשאול, לשמה עשו זאת? למה הם התכוונו? מה המטרה שלהם? וכאשר אנחנו בוחנים בחינה פנימית, אנחנו מגלים שהרומאים התכוונו לדבר אחר לגמרי, הם התכוונו לכוונת עצמם. אז גם אם התוצאה היא תוצאה טובה, זאת לא הערכה שלנו את המעשה, הערכה של המעשה היא לפי הכוונה הפנימית, היא הערכה סובייקטיבית ולא הערכה אובייקטיבית, כלומר לפי קנה המידה של הסובייקט. דהיינו כוונות, תכליות, פנימיות, ולא לפי קנה המידה האובייקטיבי בלבד. האם, נשאל לשם סיום, האם עמדתו של רבי שמעון לא משקפת את מה שידוע לנו עליו, שרבי שמעון הוא השורש של כל העולם הפנימי, עולם הסוד, שכל כולו איננו אומר אלא את זה, שאל תסתכל בצד החיצוני של העולם ושל המציאות, אלא בחן את פנימיותו, בחן אותו לפי השורש שלו. גם כאן רבי שמעון חותר אחר השורש, הוא לא מוכן לקבל הערכה שהיא עובדתית בלבד, שהיא הולכת רק על פי מבחן התוצאה. הוא שואל מה הפנימיות של המעשים, מה משמעותם הפנימית, ולפיכך השיפוט שלו הוא שיפוט שלילי. את ההמשך של עניין זה והתפתחותו נראה בעזרת השם בסיפור שמופיע בהמשך הגמרא בשבוע הבא. כל טוב.